עדי אמר שיבוא מחר, שיכנס מחר. אני חושב שזה טוב לגבש את הקבוצה שאתם באותו שיעור, באותו קבוצה, אז אולי זה טוב שיש לנו בן כל אחד, זה יכול להיות שיעור שני. דווקא אני חושב שאם תהיה קבוצה יותר מצמצמת והומוגנית, זה לא תולל את הקבוצה. אנחנו הגענו למהלך של הגמרא בהתקפות כהן.
כן.
והראינו את המקרה מול מקרה. מקרה אחד שבו הגמרא התייחס לזה כהכרעה גם לגבי האיסורים. במקרה של ספק פטר חמור.
כן, במקרה שני לא.
במקרה השני של ספק בכור, שהגמרא קובעת שאסורים בגזע ועבודה. עכשיו, לא הגענו לשלב שבו רב שמעון מוכיח שזה שבט הכהונה וכל זה, ומה שהוא רוצה לגלגל מזה לעלי. אבל אולי הרב יתחיל מהנקודה הזאת, שהרב יסביר לנו עוד פעם את הדין הזה של אסורים בגזע ועבודה מצד אחד, ומצד שני את הדין הזה של ספק פטר רחם, כי הרב בזמנו...
פטר רחם?
לא, לא, זה כל ספק בכור מצד אחד, לעומת פדיון פטר חמור מצד שני. והרב בזמנו, אולי כדאי שהרב יחזור על זה, הרב קצת העריך בזה בדין של קניין פירות וקניין הגוף, להסביר פה את היסוד הזה עוד פעם. מה? איזה סוף? זה הסוף של...
חילוק של פירות.
כן, החילוק של פירות בגוף. הרב עוד פעם יעמיד אותנו אולי על ההבחנה שיש פה בעניין הזה. ואחרי זה נמשיך לקרוא עד איפה שנספיק. במקום שבו רב שמעון תורח להוכיח שזה שבט, השבט, ולמה רב שמעון תורח להוכיח את זה. יכול להיות שלא נספיק אולי להיכנס לקטע הבא, אבל כדאי לסגור עוד פעם את העניין הזה, שזה יהיה ברור עד הסוף. כי זה הרי הבסיס לכל ההמשך. אבל, קיצור, אנחנו בקטע הזה פה. במקום שבו...
איזה קטע זה?
גמרנו לקרוא את הסוגיה בבבא מציעא.
מה?
גמרנו לקרוא את הסוגיה בבבא מציעא.
כן.
והגענו ל... רק שנייה. והנה בהשקפה הראשונה, עד לפה בערך, הגענו עד כאן לשון השס, זאת אומרת, עברנו על המהלך של הסוגיה, והתחלנו עוד פעם, חזרנו על השאלה מבקורים, על השאלה מספק בהבלדות שנתערבו, ואז ציטטנו, למדנו את הגמרא פה, את המהלך של הגמרא, והגענו עד לסוף ציטוט הגמרא פה. בשלב הזה, כדי שהרב שוב יסר איזו חזרה על היסוד הזה של קניין פירות לעומת קניין הגוף. ואחרי זה נמשיך לקרוא.
טוב, היסוד הזה של קניין פירות, אז אפשר... יש מקומות של צורר דיני התורה, כמו בדין הזה של הספקות יחסים לדי להתאסר, להתקרב קצת, זה מספיק. הדין הזה של מוציא מחברו עליו הראיה שיש לזה דין שזה שלו לגמרי, כן? זה דין שהתורה אמרה שכל ספק ממון יש זכות השתמשות ודאית למוחזק. אבל צריך לדעת, זה מה שאומר רב שמעון, כל הזכות ההשתמשות הוודאית הזאת היא לא דבר מוחלט, שהרי ברגע שיהיה עוד 10, 20, 30, 50 שנה, זכות ההשתמשות הזאת יכולה לפקוע.
איך?
מתברר הספק. עכשיו ככה, רוב דיני התורה תלויים בזכות ההשתמשות, אבל זכות ההשתמשות הזאת, אנחנו רואים את זה רק כקניין פירות ולא כקניין הגוף, מכיוון שלמעשה היא לא עולמית. מבחינת האמת המוחלטת, כן, זה לא אומר שזה ככה. אם יתברר עוד 50 שנה שזה באמת לא שלו, אז זה יפקע. כי זה כבר אמרתי לכם בשעתו, אם אתם זוכרים, מי שהיה פה. שאם אדם מבין המוציא מחברו עליו להשתמש בדבר מסוים, אפילו 10, 20, 30 שנה, ואחרי זה פתאום באו עדים או ברור אחר, אז הוא למעשה למפרע, אם זה מכנולה אבל למפרע, אני מגדיר מה זה למפרע או לכנולה אבל זה לא משנה, הכל פעמים הוא צריך להחזיר לו את כל הפירות ופירי פירות, את הכל למפרע. כי הפשעת הוא הדין המוציא מחברו עליו ראי, זאת אומרת לזכות השתמשות ודאית, זה נכון כל זמן שהספק הוא בעינו. ברגע שנתברר הספק, נתבטל הדין המוציא מחברו עליו הראייה.
האם תיאורטית אף פעם לא
יכול להתברר בספק הזה? אני לא יודע אם זה יכול להיות דבר כזה. אין ספק שלא יכול להתברר. אז יבוא אליהו ויברר את זה. אליהו גם פונקציה. ואם יש ספק הלכתי מסוים, כן? אז אני יודע, כמו שיבוא אליהו ויברר את זה. כן, אז זה יתברר אי פעם. זה לא דבר מוחלט. עכשיו, יהיה דברים שתלויים במה שרב שמעון קורא לזה קניין הגוף האמיתי. זה הבעלות האמיתית.
למשל, במקרה של תקפו כהן, הרב יקן את הדוגמה, במקרה של אסורים בגזעו ועבדה.
אסורים בגזעו ועבדה, זה אני שקדושה באה מאליה, שזה תלוי בקניין הגוף האמיתי. וגם משהו מסביר פה את העניין...
שאל, האם ההגדרה היא
שבכל
מקום שזה קדושה
באה
מאליה, שם זה
נתודי? רב שמעון קובע את הכלל שכל קדושה באה מאליה בעצם זה תלוי בקיום הגוף האמיתי.
כל קדושה באה מאליה.
כן.
אבל הביקורים, אם נמצא עוד מקרים, אבל זה לא דווקא. יכול להיות שנמצא עוד מקרים
של יכול להיות, כן.
רב שמעון, יש איזה קריטריון ברור וחד משמעי מתי הולכים לפי הצד האמיתי ומתי הולכים לפי...
זה... בשעתו אני אמרתי לכם שדעתי אני לא מצאתי לזה קריטריון, צריך להוכיח בהש"ס.
אמרתי, לפי מה שהגמרא מספר, הנתונים שהגמרא נותנת לך.
כן.
אבל הבנתי, זאת אומרת, אין פה, אתה צריך לראות, יש מקומות שהגמרא מחליטה ככה, ויש מקומות שמחליטה אחרת.
קובעת היה לה ידיעות מוחלטות בעניין הזה, ולמה אין את הידיעות האלה? אני על כל פנים לא יודע לקבוע קריטריונים. אני לא אומר שאני הכל יודע. אז אני לא יודע. לפי מה שנראה לי, הרב שמעון לא בא להגיד שהוא כן ידע.
אין ברב שמעון, הרב לא מצא ברב שמעון איזה ניסיון להסביר אותה.
לא, זה לא שתלוי בזה, זה לא שתלוי בזה.
גם בספק בחור, שאומרים קדושה באה מאליה, גם זה בסופו של דבר יכול להתברר, שאותו...
ודאי שזה יכול להתברר.
זה לא הקניין.
לא, למה? לכן זה תלוי בי, כי אין הגוף האמיתי. זה לא יכול להתברר לעולם. אני רק בשעתו אמרתי לכם, אמרה, שאם יהיה באמת קניין פירות לעולם, אז זה הופך להיות קניין הגוף.
יש מקרה כזה של קניין פירות
עולמי? לא, אז זה לא קניין פירות. כל קניין פירות, כמו שהר"ן מגדיר את זה, בגיטין, זה קניין זמני. זה הפוך, כן? מחירה ל-100 שנים, זה זמני, זה זכות השתמשות לזמן. זה בעצם ההגדרה מה זה קניין הגוף? אין סוף. ולכן חידש רב שמעון, יש עסק שלם באתרוג ששותפים. אז זה בשערי, במערכת הקניינים, בשעתו עוד נדמה לי שבשיעורים של השיעור שלי שהיה לפני זה, אמרתי שהוא טוען ששותפים, יכול להיות שיהיה להם באתרוג צריך קניין הגוף, כדי לדווח על אתרוג, קניין פירות לא מספיק. זה נגד אביגדור כהן צדק הזה, כן, מה שהקצועות הלך איתו, כן? אלא הראש וה... כל כל הראשונים פשטו את שורה לומדים שלדין הזה של לברך על אתרוג צריך קניין הגוף. אני מגדיר תמיד מה זה קניין הגוף, כן? האמת היא שבדיני התורה יש מחלוקת עם קניין פירות כקניין הגוף, אבל אחר שבוסים כריש לקיש שקניין פירות לאו כקניין הגוף, אז אנחנו מגדירים שכל קניין פירות זה קניין, זה זכות השתמשות זמנית. אמנם בהווה זהו זה, אבל זה זמני. ומה זה קניין הגוף? קניין נצחי, אין סופי. כל זמן שעולם, כמה שעולם קיים, זה נקרא זה נצחי, כן. זה דווקא במוצאים לחברו עליו הראיה, אבל לא במוצאים לחברו עליו הראיה, שאני מוכר לך דבר מסוים, העת שלך היא לעולם. אז זה קניין הגוף. אתה קונה את רוג הזה שלך לעולם. אתם שימן עשה שם פטנט שלם. עכשיו אני חוזר לשותפים. שבשותפים
מה, אני
חושב ששניים
שותפים
באתרוג. כן, אז יש, הוא טוען שם שזה נעמד הדין בצורה כזאת שלכל אחד יש זכות השתמשות ליום, אבל זה באגר שחוזר לעולם, אז לשניהם יהיה קניין הגוף.
זאת אומרת, באתרוג קניין הגוף יכול להיות לשניים,
למרות
שזה מצחלף
מאחד השני, אבל זה גם נצחי.
הקניין עצמו גם נצחי.
זה חצי אין סוף מה שאם שייכנו במושג כזה, גם חצי אין סוף הוא אין סוף במתמטיקה, כי אפשר לקחת שתמיע לי סוף פחות 50, כמה זה אין סוף פחות 50? גם 50, גם אין סוף. כל מושג שהוא אין סוף הופך להיות אין סוף. אז אם זה לעולם ועד חוזר חלילה, יום שלי, יום שלך, עד עולם ועד, אז זה הופך להיות, פעם זה הופך להיות קניין הגוף. הבינותם? זה את.
מה
הוא
רוצה להסביר בזה?
למה את צורך ששתי שותפים יכול להיות לעולם? כי לברך, שניהם יכולים לברך.
זה מחלוקת
בפסקים? כן. אני לא יודע את השמות, אבל זה...
רוב הראשונים סוברים שאפשר לברך.
יש שני שם שאפשר לברך, זה מחלוקת
בראשון.
כן. אתה יכול לבוא ולהגיד שמי שסובר שזה לא קניין הגוף, יסבור שזה גם מוגבל, אבל פי שפה זה כבר צריך להיכנס לפילוסופיה גבוהה, חצי אין סוף, כן? חצי אין סוף זה סוף סוף, מצד שני מוגבל. זה לא שלי כל הזמן, כן? יום כן, יום לא. טוב, אני לא יודע, אם לא נכנסתי לפילוסופיה מתמטית יותר עמוקה, איך נתרגם את זה חצי אין סוף, כן?
אבל
הסביב
זה
כנראה
המחלוק.
לכאורה, כן. טוב, אז עכשיו נגיע לפה. אז יש בדין הזה של בעלות התורה, כן? אז... פה הרי לא נכנסנו לנושא הזה שחצי אין סוף, זה מוגבל בטבע, זה יכול להיות כמו שיבוא אליהו, זה מה שכתוב פה. אז מטבע בריאתו המוציא מחברו עליו הראיה, זה אומנם זכות השתמשות ודאית, אבל זה מוגבל כל זמן ש... שלא יתברר.
לגבי דברים מסוימים זה מועיל?
לגבי דברים מסוימים, לגבי הדין הזה שמנסים נדיר להתפסר, שהתורה אמרה שיש דין שצריך להיות שלו, אז זה מספיק.
זה מספיק, ולכן הוא יכול לאסר את זה בתורת
פעלה. כן.
טוב, למשל לגבי השאלה שרב שמעון פתח בה.
לגבי ביקורים, לגבי העניין הזה של כהן.
לא, ביקורים זה הפוך.
ביקורים זה קניין הגוף.
רגע, אני רוצה להישאר במקרים שבהם זה הולך לפי הקניין ההשתמשות.
כן.
רב שמעון פתח את כל השער הזה עם השאלה מגזל.
כן.
אולי הרב יתרגם
לא, בגזל זה פשוט, יש לי זכות השתמשות עדיין, אז אין פה גזל.
כל פעם שיש ספק ויש דין המוציא מחברו עליו הראיה,
אז זה בזכות השתמשות עדיין, אז אין פה איסור גזל.
איסור גזל, הבנתם? עכשיו רגע, הבנתם את ההשלכה? כל ספק גזל, כל ספק ממונות, שזה גם ספק גזר, היות ויש זכות השתמשות ודאית, אז אין גזר. עכשיו מה יקרה אם יבוא אליהו עוד 10 שנים ויברר, ויגלה לנו שיחזיק את זה בגזר?
לא, 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 אז זה אני אז אמרתי לכם אמרה פילוסופית. נקראנו לאבא, כן, אתה כן היית אז. זאת אומרת, כל עוד יש,
למה עולה למפרע,
עבור
על גזר?
כן, זה יש מושגים שאנחנו חיים בתוך הזמן, זה מושג פילוסופי עמוק, זה כל הסוד שנקראנו לאבא למפרע, ובתוך הזמן היה לו זכות השתמשות ודאית. אחר כך שהוא זוכה בפירות למפרע,
מי? השני.
אבל זה לא אומר שמפרע, מהיום והלאה הוא זוכה את כל הפירות, מי למפרע?
אבל מה שהוא החזיק את זה כל השנים, הוא לא זוכה את זה?
אולי אבל עשו גזר. יש פה שאלה פילוסופית גם כן, תן לכם דוגמה, גר שמת, גר שאין לו יורשים, באה לאשתו, כן? ובאותה לילה היא התעברה. בעוד 9 חודשים יוצא ילד. אז, אז כל מה שזה, זה לא הפקר, נכון? גר שבאה לאשתו ונתעברה. ולמחרת הוא מת. כן? אז עכשיו, עכשיו יש לו רכוש? למי שייך הרכוש הזה? מה? למי זה שייך? מה? למי? רגע, לא. הוא לא בא, הוא אפס בשנייה. זה שכבת זרע סך הכל. זה אפילו תוך 3 ימים, זה לא כלום. אדם בא על אשתו, כמו שכתוב בבועז, שהוא בא על רות, ובאותו לילה התעברה ולמחרת הוא מת. כן? עוד 9 חודשים נולד בן, נכון?
אז מה הספק?
לא, לא, מי, עכשיו, מישהו זכה בנכסים האלה. ולא יכול להיות שמישהו יעקב לו את הנכסים לזכות בזה, כי זה לא שאף אחד, זה הפקר. שלא יורשת, אדוני. אישה לא יורשת נקודה בכלל. אין דבר כזה.
אז גם לא
קודם, אבל אמרת
שאם אני
בודק
את כל המעגלים
שמצויים
ואני לא
מוצא
אף אחד,
בסוף
אני
מקבל
את ה...
לגבי אימא ולא לגבי אישה. כן, מה זה גם איתך מלאכה? אז עכשיו מה קרה בנכסים האלה? למי זה היה? טוב, לא משנה, אני אדור לכם אינטליגנציה כללית במושג הזה. עוד מעט, רגע, למי זה היה שייך? זה לא יכול להיות שייך לעובר, כי אין עובר, הוא לא מציאות העובר. אחרי שהוא יוולד, אז הוא יקבל פירות, פירי פירות כביכול, כאילו זה היה שלו.
זאת אומרת, הרב דן, עד שהוא
יוולד,
למה זה? יש
יחס,
יש
יחס,
הגר הזה מתייחס אל הגר.
בטח שהוא מתייחס, הוא בן שלו, מה זה? הוא לא גוי, הוא די גר.
השאלה היא מה קורה בתוך 9 חודשים?
כן.
מי שותפס, למה זה שאלה רשם
שאלה?
זה היה הפקר. אבל אחרי שהעובר נולד, כן, אז הוא זוכה בפירות. אם עובר זוכה, עובר לא זוכה, אבל כל פעמים יש, זו שאלה גדולה, אבל אני פעשה לכאורה פוסקים שעובר לא זוכה. לא משנה, נעזור את הנקודה הזאת.
אבל הרב דן בזה רק בגר, גם ביהודי רגיל, אם כל עוד הבן שלו לא נולד,
יש קרובים, כן? אף אחד לא יכול לזכות בזה.
זה המקרה של אדם שאין לו קרובים,
בסדר. טוב, זה בעצם יש סוגיה או חלק של המשפחה שם.
אני לא מבין, אבל ברגע שהוא אומר, אז אדם זה יוצא את זה בנכסים האלה בדין הפקר.
כן.
אז למה
שאת קורא,
אז זה אמרתי לך, ההפקר הזה שהוא זכה, זה הוא זכה כל עוד העובר לא נולד. ברגע שהעובר נולד, העובר זוכה בזה. הוא היורש.
עכשיו
שהוא
הופך להיות יורש של אבא שלו,
שגם יוכר
לאבא שלו
כבר אין נכסים. זה לא ככה. זה כן נכסים.
זה יותר גרוע מראוי.
זה לא משנה, אבל זה ברור שהעובר יורש, שנולד הוא יורש את זה. זה פשוט ככה. רק מה שכן יכול להיות, זה כבר שאלה יותר מטאפיזית.
מה גרוע מזה מנכסים שאבא מכר לי בחייו?
לא, לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר, אדוני, זה משהו אחר. זה משהו אחר. אין מה לעשות. מי שיש לו דין של יורש אז הוא יורש. רק מה, אתה יכול להיכנס פה לשאלה מטאפיזית שעלול להיות, מי אמר שמת לא יכול להיות לו רכוש? אנחנו אנשים שנבנה לנו שאין חיים לאחר המוות כביכול, אז אומרים אדם מת, אז איך אומרים פטמן? ולא, לא, אין כלום. אבל באמת זה לא ככה. יכול להיות שהמת מחזיק את הרכוש בשביל הבן שלו. זה של המת, זה של המת. אלא מה? כל עוד זה של המת, אז כל אחד יכול לזכות בזה. אבל אם זה של המת, אז יש לו זכייה זמנית עד הזמן שהבן ייוולד. וזה אין לי הכרעה, אני גם לא מצאתי, חשבתי על זה הרבה. אני לא יודע, מי שחכם חשב על זה, כל פעם אני כן חשבתי על זה. יכול להיות שזה רכוש המת.
אז גם
לגביהם,
גם אין לו בן, סתם, מישהו אין לו קרובים, אז אולם יש לו זכות
להשתמשות
בזה, אבל עד
אינסוף
זה תוכנות
שהמת
עדיין.
לא, זה לא בשביל המת צריך את זה.
הוא לא צריך, זה שלו.
לא, אז זה לא שלו. מת מחזיק דבר... אם יש לו עניין בזה, בטר הוא שייך לעולם הבא, לא לעולם הזה. תחיית המתים, זה נושא נפרד. לא, אני לא יודע, זה לא של תחיית המתים. תחיית המתים זה נושא אחר. אבל אני, זה דברים שאני האמת לא כל כך יודע, כי אני לא ראיתי בדיוק. אבל פי שהנושא של שזה שייך למת, זה יש הזה ב... ופה יש דיבור על זה הרבה, על הנושא של מישהו, שזה לא כאן למקום לדבר על זה. על כל פנים, מה שנוגע לנידון דידן, כן? אז על כל פנים אפשר לבוא ולהגיד שבינתיים זה הפקר, אבל שהעובר עוד 9 חודשים הוא יורש, כן? אם אין יורש על העובר, זה עוד שאלה, כן? מחלוקת בראשונים, איך לפסוק. אז הוא זוכה, אבל הוא זוכה, מה שאני רציתי לקשר את זה לכאן, הוא זוכה בעוד 9 חודשים, הוא זוכה. והוא זוכה, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא זכה היום למפרע, כי הרי הוא 0 בשנייה, נכון?
אתמול
הוא היה 0 בשנייה, אז לא יכול להגיד שהיום הוא זכה את זה למפרע. הוא לא היה קיים אתמול. אז צריך לבוא ולהגיד שבאתמול זה היה של השני, אבל היום הוא זוכה מכאן ולאבא כאילו זה היה שלו מאז. הבנתם? זה גם סוג של מכאן ולאבא למפרע.
לכן
לגבי גזל? לגבי גזל גם אותו דבר. המוציא מחברו עליו הראיה, כן? עד היום בזמן, במושגים שאנחנו נמצאים בתוך הזמן, כן? אז זה נמצא, זה שייך למשתמש, והוא לא עובר איסור גזל. מהיום והלאה הוא זוכה בכל הפירות, כי אילו זה היה שלו מאז ובתמיד. אבל הרווחנו פה שהוא לא עבר גזל. מתוך מישור הזמן זה היה שלו. ואחר כך הוא זוכה בזה.
אם נגיד,
10 שנים
זה היה שלו,
מה?
אם זה היה שלו,
מדינה רוצים כתובה. לגבי היום זה כאילו שהיה שלו מאז ומעולם. טוב, אני לא יודע, זה את הנושא הזה של מכאן ולאבא. זה כאילו שלו למפרע, זה רק מכאן ולאבא שלו. אבל הם מבינים שכאילו שזה היה שלו למפרע.
המצב זה שמשווה אליהו, שחוסק
כן.
אם פתאום
מתברר
שזה לא שלו,
אבל במישור הזמן, עד היום, התורה מתעסקת איתנו בזמן, כן? במישור הזמן זה היה של השני. אבל לגבי מכאן ולאבא, זה כאילו שזה היה שלו, היא לא מפריע. אבל זה לא יכול להיות פה למפרע ממש, כי הרי הוא היה אפס, העובר הזה. יש מקומות שאתה יכול להבין אם זה למפרע ממש.
אותו אחד שעכשיו הוציאו ממנו, כאילו, זה היה שלו, במקום לא נשאר לי, בא אליהו פחק שזה שלי.
כן, אבל פה גם נמדדים ככה, כי אם לא היה תמיד בעיה של גזל, זה הוכחתי מהמתמטיקה של גזל. דיברת על זה פעם בשיעור, שתברר עוד 50 שנה שזה לא שלו, אז הוא עבר למסור גזל למפרע.
מצוין, אבל רב שמעון אמר שהוא גם לא עובר גזל, לא עובר גזל, אבל עד שלא יבוא אליהו, ברגע שיבוא אליהו ויגיד, אתה החזקת את זה כל השנים, ולמרות זה לא היה שלך, זה של השני. אז רטרואקטיבית זה באמת של השני, רוצה להחזיר לו, נכון? האם הוא גם רטרואקטיבית יתברר שהוא עבר לסוף גזל?
שלא.
אז הוא שלא.
זה מה שאני אמרתי.
שיש דין מכאן ולהבא ולמפרע, זאת אומרת, גם אם זה למפרע,
זה יסוד גדול שרב שמעון מכאן ולהבא למפרע, ואני חשבתי הרבה על זה, כי יש מקומות שזה יכול היה ממש להיות למפרע, אבל זה יסוד כבר יותר גדול שאנחנו חיים בתוך הזמן, ואנחנו לא יכולים לשנות האתמול. לא יכול להיות שאתה היום תעשה חלות על האתמול. אתה יכול לעשות חלות על היום שיכול לכל הדינים כאילו זה היה של...
בכל אופן יש לנו גדע של למפרע.
יש פה, זה, יש נוסחה שקוראים לזה מכאן ולאבא למפרע. והנוסחה מכאן ולאבא למפרע אומר, זה, במישור הזמן זה רק מהיום. אבל יש לזה דימים כאילו שזה היה שלי מלפני שנה. טוב, אני לא יכול להגיד לך. אני מבין את זה, ומי שלא מבין, מי שלא מבין במושגים מופשטים, אני לא יכול
להסביר פה,
למה? אני הבנתי מה...
קינת דיני הפירות, מה שהוא אוכל כל השנים, הוא צריך להחזיר, נכון? כי כשהוא זוכר, הוא זוכר למפרע. מבחינת איסור גזל...
זה לא רק איסור גזל, במישור הזמן הוא זוכר מכאן ולהבא. אבל לרבה, אבל כשאתה יודע לגבי מכאן ולהבא, זה כאילו זה היה שלו למפרע.
דברים כגון
פירות,
דברים שנולדו מזה, אז אפשר להחזיר אותם. דברים של אותו רגע של איסור גזר
וכל
מיני
כאלה
דברים, זה...
זה לא שייע, זה לא שייע, זה מישור הזמן. הרב שמעון עצמו יש לו קונטרס שלם על מושג שמכאן ולהבא למפרע.
איפה זה מופיע?
זה מופיע בסוף גיטין.
על גיטין, בחדשים
שלו על גיטין. יש גם שער יושר, אז זה סימן שלם. הוא אומר שכל אדי שחכם עתיר את הנדר, זה מכנו לאבא למפריע. שם זה קצת סיבוך עם הרשב"א, אבל עם ראשונים, אבל בראשונים משמע שזה למפריע ממש. אבל רב שמעון אומר שגם התרת נדרים זה מכנו לאבא למפריע. לגבי מכנו לאבא זה לא רלוונטי. לגבי מכנו לאבא זה כאילו אף פעם לא היה. אבל במישור הזמן, כן? לכן חושב רוצה להגיד שאם החכם עתיר את הנדר, כן, אז הוא לא מקבל מלכות שלגבי מישור הזמן, שלגבי מהיום, זה כאילו שאף פעם לא היה נדר. אבל מי שרוצה לאכול את הדבר אתמול, אז יש לו סוג של איסור, אבל במישור הזמן של אתמול, זה היה אסור. רק בלי השלכות לעתיד. כשאנחנו מדברים כל פעם, פה אני כבר אתן לך קצת הרצאה פילוסופית. כשאתה דן על העבר, אז מה, העבר, מה זה מעניין אותי מה שהיה בעבר? בעבר הוא אומר, אין עבר, כן? כמו שאומרים בערבית פטמת, כן? אין דבר כזה עבר. זה לא קיים. רק אנחנו מתייחסים תמיד לעבר, בגלל שלכל עבר יש השלכות לעתיד. כן? הרבה מאוד. כל השלכות, יש הרבה מאוד השלכות. כל העבר משפיע לעתיד, כן? בכל מיני גורמים, כן? אבל אם אתה מקראו לאבא למפרע, אתה אומר שכל ההשלכות לעתיד אין לאבא. לגבי העבר זה כאילו לא היה קיים. לגבי העתיד, לגבי העתיד אין כאילו עבר. טוב, זה מה שנוגע לזה. אז זה הכלל של רב שמעון, אנחנו סטינו מהנושא, אבל זה בכל זאת נושא שכדאי להרחיב עליו את הדיבור. זה מושג ש... אני חושב שאדם רגיל יכול להבין את המושג הזה.
אז מה רב
יסכם? אז רב שמעון הוציא בסוגיה הזאת שיש שני דברים. יש דברים שהדרישה שלהם זה קניין הגוף, אז זה רק קניין הגוף האמיתי. כן, ברור.
ובמקביל פה זה במקרה של ספק בכור.
כן, ספק לגבי גזעה ועבודה.
לגבי אסורים לגזעה ועבודה, הבנת?
כן.
אוקיי, ו...
לגבי ביקורים, לגבי אשת כהן, לגבי עבד כהן שם.
שמתערבבו.
כן, אז הוא אוכל בתרומה, כי תרומה תלויה, זה כבר תלוי מוכר גט שחרור, אוכל בתרומה, אבל אם מוכר גט שחרור, אוכל בתרומה, אז אתה יודע כי אין הגוף האמיתי.
כן, ויש דברים
שתלויים
בתרומה,
בתרומה
של בזכות
ההשתמשות, כמו גזל וגם
מסירי. זה של
לסירי ועדה. כן, זה אני יש לסירי ועדה.
החילוק הזה הוא כתוב בתוך סוגיה אחת, זה לא משוואה משתי סוגיות, זה כתוב בתוך אותה סוגיה, בתקפו קודם.
עכשיו
רבי שרות, ויסביר מה רב שמעון רוצה עכשיו מכאן, מה הולך להתפתח את זה, איזה דיון, אז אולי אני אקרא בסוף הציטוט שלו.
כן.
אתם, אנחנו קראנו קודם עד סוף הציטוט של הגמרא, בסדר?
כן.
נמשיך עכשיו עוד כמה שורות, הרב יסביר מה רב שמעון רוצה.
כן.
עד כאן לשון השס, והנה בהשקפה הראשונה נפלאים דברי השס. ואיזו שייכות,
מה אני רצה בכלל לחבר את זה, כן, איזה קשר יש לזה?
למה?
יש סוג גזעה ועבודה עם בעלות של הבעלים, בעלות של הכהן, כהן. ולמה הגמרא בצד צריכה הייתה להביא קדושה הבאה מלאה שייני? הגמרא תגיד, מה העניין שמיטה להר סיני? הבחור הזה הוא פטר רחם, והוא פטר רחם, אז הוא עושה בגזר ועבודה. הדין, יש דין ממון, זה דין אחד, ויש דין של איסור גזר ועבודה. אומנם זה קשור בעקיפין אחד בשני, כמו שאני תמיד רגיל להגיד שמדברים על זה בתולדה או לא בתולדה. פשטם של דברים שבחור נולד, אז זה גורם שני דברים נפרדים. זה גורם שמדיני הממונות זה שייך לכהן, כן? וזה גורם דבר נוסף, שמישהו פטר רחם קדוש לבחורה. אז אני תמיד קורא לזה שני דברים שתלויים לגורם שלישי. אם האישה מתה, אם הבעל מת, סליחה, זה גורם שהאישה מותרת להינשא, וזה גורם שהאחים יורשים אותו.
הבנים.
הבנים, האחים, זה תלוי, יש לו בנים. אבל, פה מדבר שמירת יוון שם, זה נראה. אז יורשים אותו. אבל אין שום תלות בין הירושה לבין היתר האישה. התלות היא בה שקשרו אותם בעובדות.
אין קשר מהותי.
שום קשר מהותי.
במקרה, נתקפצו שניהם יחד באותו.
כן. כן, עכשיו לכאורה גם כן שהוא נולד פטר רחם, יש פה שני דברים שאין קשר מהותי לשום דבר. כן, יש דבר אחד שהוא קדוש לבחורה ושהוא נולד ראשון, ודבר שני שהתורה אמרה שמי שנולד ראשון הוא שייך לכהן, לשבט הכהנים. אבל הקדושה של הבחור והדין ממון של הכהנים אין להם קשר.
יש פה
לרשימות שאלה נסתרת. אז הוא שואל, מה הגמרא אמרה קדושה הבאה מלאה שייני? ותעני עליו עשוין בזה הבא עבודה. שם זה ראה לגבי דיני ממונות, נכון?
איפה שם? במסותא.
במסותא, כן. אז מה אמרה? שם היה שאלה עם זכות תפיסה נותנת בעלות למי ש... נותנת לו בעלות לגבי דברים מסוימים. עכשיו יש להם ישראל יכול לתפוס, ישראל לא יכול לתפוס. כן? זה שם השאלה. אם תקפו כהן מוצאים אותו מידו, אם מוצאים ידו. ומה שם? תמי לעשוין בזה ועבודה. מה יש מיטה להרסימן? זה עשו בגזעה ועבודה שזה לא נושא של דינים אמנות. איסור גזעה ועבודה מקורו במציאות האובייקטיבית שהוא נולד ראשון. עכשיו יודעים בדיני ממונות.
איזה שני דברים הגמרא רצתה לקשר ביניהם?
הגמרא כן קישרה.
בין מה למה?
הגמרא קישרה בין הנושא הזה שאם אין זכות תפיסה כן? למה זה סור גזע ועבודה? מה קשור גזע ועבודה לזכות תפיסה?
הגמרא תלתה את סור גזע ועבודה בזה של הכהן יש זכות תפיסה.
נכון.
הגמרא אומרת שדוחה את זה ואומרת
קדושה באה מלאה שאני. מה זה קדושה באה מלאה שאני? שקדושות שבאות על ידי אדם, צריך אדם להיות בעלים על זה. אבל קדושה באה מלאה זה שאלה בקניין הגוף האמיתי שהתורה לבד עושה קדושה, וזה לא תלוי בזכות השתמשות, בזכות תפיסה, לא זכות תפיסה. כל המשל שזכות תפיסה זה זכות השתמשות. כן? הבנת מה שאני אומר? מי קשר את זה אחד בשני? אז אפשר היה לבוא ולהגיד שזה כוונת הגמרא, אבל בראשונים רואים שזה לא ככה. זכות תפיסה היא זכות תפיסה, וגם הפשט הוא הגמרא הראשונים, אני קודם ככה לומדים בגמרא שם, כן? שהפשט הוא ככה, זה ברור לגמרא שזה שהוא פטר רחם, זה גורם שזה ממון הכהנים. וכל הדין של קדושה זה גם נובע מזה שזה ממון הכהנים. ולכן הגמרא הייתה מוכרחה לבוא ולהגיד, קדושה באה מלאה שאני. אני נוטה מה שאמרתי. זה הקטע של שם שמעון, אבל זה קשור אחד בשני פה. כביכול אפשר להגיד שהגמרא פה זה לא הפשט בגמרא כמו שהראשונים למדו. כן, נכון. כשאמרה איך הוא רצה, כשאמרה קדושה באה מלאה שיילי, כי הוא נראה לבוא ולהגיד שאין שום זיקה בין הייסוד זה ועבודה על הזכות תפיסה של הכהן. הגמרא רצה להוכיח משם שאם יש זכות תפיסה לכהן, כן? אז זה גורם שיש לו זכות ממון לכהן.
שזה
סור גזע ועבודה. הגמרא הבינה שמכיוון שיש זכות תפיסה לכהן, לכן זה גורם סור גזע ועבודה. אז יכול להיות שהגמרא כיוונה קדושה באה מלאה שיני, היא כיוונה מבחינה טרמינולוגית. מה אתה מקשר בדין בינו מינו בכלל? זכות תפיסה יש לה של דיני ממונות. כשאדם יקדיש את זה הוא צריך להיות שזה שלו, לא יכול, אם זה לא שלו אז ההקדש לא חל כמובן. אבל איסור גזע ועבודה לא קשור אם זה של הכהן או שלא של הכהן. אם הוא נולד ראשון או לא נולד ראשון, אז אין שום קשר בכלל מזכות תפיסה לכהן או לא זכות תפיסה, זה לא רלוונטי בכלל. כן? הבנת מה שאני אומר? מה קשור זה לזה? שני דברים שאני אשתה לה, שני דברים שאני לא דבר אחד ולא דבר אחת. כן, הבנת?
אתם הבנתם מה הרב שמעון עכשיו, מה הקושיה הנסתרת שלו ומה התירוץ לקושיה הזאת? בכלל לא מבין, דיני עבודות זה משפיע על ה...
מה זה משפיע? אם זה שני דברים שאין להם קשר בכלל, אז למה זה שייך?
זה שייך, אם הישראל תופס בזה, אני חושב שזה שייך לו, אז למה...
למה ישראל תופס? הכהן תופס. והישראל תופס, אבל זה לא מגיע לקדושה. הקדושה זה דבר אובייקטיבי לחלוטין, אם נולד ראשון או לא נולד ראשון. והדין ממון הוא דבר בלתי תלוי, כן. אמרתי לך, שאתה תבוא ותשאל אם האח יורש, האח לא יורש, כן. אז האישה מותרת לנסה, אסורה לנסה. איזה קשר יש בין ירושת האחים או הבנים, כן, ליתר הנישואים של האישה? זה לא קשור בכלל. במקרה שאדם מת,
אז
עושים
שתי השלכות.
אז זה עושה שתי השלכות, כן. אז הרב שמעון אומר בהשקפה ראשונה, אני הייתי אומר, שאיסור גזע ועבודה זה בכלל לא קשור אם זה שייך לשבט הכהנים או לא שייך לשבט הכהנים. אבל מתוך הראשונים איך שהם למדו,
ככה אני חושב אפשר גם היה להסביר את התירוץ של הגמרא.
כן, כן, זה בריחה.
יש שתי פרשנויות לדין של קדושה באה מלאה. הפרשנות אחת מרחיקת לכת, שהגמרא רוצה להגיד שזה שני דברים שאין להם קשר, הקדושה והממונות, ולכן זה לא שייך בכלל לסוגיה שלנו וכל הנושא שלנו. אנחנו דנים בקשר בין ממונות לאיסורים, ופה אין קשר בכלל בין הדברים, זה שני דברים שלא תלויים אחד בשני.
כן.
ואז זה לא היה שייך לסוגיה שלנו, והרב שמעון לא היה מרוויח כלום.
כן.
אז לכן רב שמעון יש לו עכשיו מטרה להראות שיש קשר.
בראשונים הוכח שהדין קדושה נובע מזה שישר לשבת הכהנים.
אז
הוא אומר שמוכיח שזה מוכח, הוא אומר שמהראשונים ככה מוכח, משון הראשונים ככה מוכח.
רגע, אבל למה חשוב לו להיבנות על הראשונים הללו שהדין של קדושה של גזע ועבודה תלוי בשבט הקונים? למה חשוב לרב שמעון להראות את זה?
הלאה, הוא בא להגיד שקדושה באה מאליה, זה לגבי הדין של קדושה באה מאליה.
למה חשוב לרב שמעון להראות שהדין של איסור גזע ועבודה הוא תלוי בממון הכהנים? למה חשוב לו?
לא, אני רוצה להגיד שזה דין של קדושה באה מאליה, וקדושה באה מאליה זה לא קשור בדין איש תפיסה, אלא זה בדין קניין הגוף האמיתי.
אבל חשוב לו להשאיר את זה בתמונה של הקשר הזה לממונות.
כן.
כי אם זה לא היה קשור, אתם יודעים מה? תקשיב מה
זה עושה לך. הוא רק רוצה לבוא ולהגיד בזה שקדושה באה מאליה איננה תלויה בזכות השתמשות זמנית,
אלא
בנושא האובייקטיבי.
אבל הממוני.
כן.
זה קשור לממונות.
כן.
אם זה בכלל לא היה קשור לממונות, אז רב שמעון היה מרוויח כלום מהתמונה הזאת. הוא רוצה ליצור פה מצב של איסורים שקשורים לממון האמיתי, ואיסור שקשור לזכות ההשתמשות.
כן.
אבל זה וזה קשור איכשהו לממונות. אם היית אומר דבר שלישי, שהקדושה הזאת של גזע ועבודה בכלל לא קשור לממונות, אז זה לא היה רלוונטי בשביל רב שמעון, הוא לא היה יכול להיבנות מהסוגיה הזאת, הבנתם?
כן.
אז אולי אני נקרא את הדברים בפנים עכשיו.
כן, בבקשה.
הוא אומר ככה, והנה בהשקפה הראשונה נפלאים דברי הש"ס, באיזו שייכות איסור גזע ועבודה לעניין זכות הכהן, ואיך צריך לדעת אך שיהיה תלוי איסור זה בדין כוח התקיפה של הכהן, ואף לפי מה שדחה רבה דקדושה הבאה מאליה השני, הוא רק מחלק בין באה מאליה לבין קדושה הבאה לידי כוח הבעלים, מה שמקדיש על ידי רצונו, ולפי השקפתנו אין צריך לחילוק זה, רק היה לו להתחיות בקדושת בכור ומחמת שהוא פטר רחם ולא מחמת שהוא ממון כהן. זאת אומרת, לכאורה, אפשר היה לתרץ בצורה מאוד קיצונית שאיסור גזע ועבודה זה בכלל לא קשור לדין ממונות, אלא זה קשור לזה שהוא פטר רחם, כן? ואם היה דין ממון זה של בכור לישראל, היה גם כן קדוש מרחם. גם אם זה לא היה שייך לכהן, אלא גם אם זה היה שייך לישראל, אבל הוא קדוש מרחם, כן? הוא ראשון. אבל כיוון דהראשונים זן מפרשים סוגיית הש"ס כפשוטו שדין גזע ועבודה תלוי בדין ממון, כמו דמוכח מפירוש רשו בדברי הראשונים שהובא בשיטה המתרבצת, עלינו לקבל דבריהם כמו שהם, שידעו חז"ל בקדושת בכור סיבתה העיקרית הוא זכות הממוני שנתנה תורה לשבת הכהנים, כמו שמוכח בעניין הקדושה של תרומה. דאבד לאחר שחלה קדושת תרומה על הפירות הוא עניין איסור שאינו תלוי כלל במשפטי הממון של ביהם, אבל סיבת חלות הקדושה הוא דין הממון שנתן תורה לשבת הכהנים. וכן מוכר מדברי הרשב"א שהובא בשיטה המקובצת בבקם הדף ס"ז, מה שכתב שם בשם הרשב"א, הוא עניין שם דיבור הולכים מעיקר וכולי. בקיצור, בסיכום, מה הסיכום של הקטע הזה?
הסיכום של הקטע הזה הוא שהדין קדושה תלוי בזה ששאר לשבת הכהנים.
אבל אין לו זכות ממון.
מה?
אבל אין
לה
כל שום זכות.
לא, יש לו...
לכהן הפרטי. אבל לשבת הכהנים יש זכות, אבל הזכות הזאת היא קניין הגוף האמיתי.
עוד פעם, זאת אומרת...
זה תלויה...
בשביל גזע ועבודה, הסיבה שלו היא...
בגלל
השבת,
לא בגלל
הזכות
הפרטיות של אותו כהן.
זאת אומרת, אותו כהן בפועל לא יכול לתפוס.
כן.
נתקפו מוצאים בידו. אבל...
כי זה זכות השתמשות זמנית.
כן, זכות השתמשות כהנית זמנית היא לא קובעת פה לגבי הגזע והעבודה.
כן.
אבל מצד שני, הגזע והעבודה הוא כן תלוי באיזה ממון.
כן.
הוא לא נשאר בתמונה של ממונות, אבל לא בממון הזה של זכות ההשתמשות, אלא בדין של הזכות של שבט הכהנים. זאת אומרת, כי אם אתם אומרים שזה בכלל לא קשור לממונות, זה
היה עצם
התמונה פה, זה
היה עצם המילה.
כן.
אז
זה לא
יעזור לשום
דבר.
לא, 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 זה לא שייך לאלוהים בכלל. אאוט.
אנחנו הרי רוצים פה להכניס את זה לתמונה של ממונות ולהגיד שיש איסורים שנקבעים בדין הממון האמיתי, יש איסורים שנקבעים...
וזה הגמרא אומרת, זה הגמרא רק חידשה שקדושת, שהדין הזה של שבט ששייך לשבט הכהנים, לזה קוראים קדושה הבאה מאליה. הקדושה הבאה מאליה היא לא תלויה בזכות ההשתמשות הזמנית, בזכות ההשתמשות
בזכות הממון האמיתית.
האמיתית. לכן אי אפשר בכלל להביא לזה קשר אם כן יש זכות תפיסה או אין זכות תפיסה.
כן, אבל איך שלא יהיה זה שייך, יש בזה שייכות לדין הממוני.
כן.
לא הדין הממוני.
רגע, הגמרא רצה להפריד באהבה מנה הגמרא חשבה שאתם שונים, שהזכות, שהדין הזה של איסור גזע ועבודה זה נובע מזכות ההשתמשות הזמנית, הבטועל.
כן, המערה חשבה שתקפו כהן אין מוציא מידו, ובגלל זה אסור בגזע ועבודה, כן?
כן. המערה רק חזרה שזה לא תלוי בקניין הממון או את הזמנית, אלא בקניין הממון האמיתי.
שזה שבט
הכהנים. שזה של שבט הכהנים, וזה קניין הגוף. וקניין הגוף לא מושפע אם יש תפיסה או אין תפיסה. כל המושג תפיסה זה נושא של זמני, של זכות השתמשות, וזה זכות אמיתית.
רק אולי כדי להקריא את המאוחר, מה שרשימו נושא בקטע הבא, זה כבר בשיעור הבא, כן? רשימו נטורך להוכיח את היסוד הזה שהוא אמר כרגע, שמה? שהסיבה של הקדושה היא בגלל...
כשישר לשבת הכהנים.
אבל אם לא נבין למה הוא צריך את זה, אז מה שווה ללמוד את ההמשך? אתם הבנתם...
קדושה באמלה. ויהיה דברים שהדין שלו, כמו בדין הזה של אסיר ועדה ולא אסיר ספק, שתלוי בזכות ההשתמשות הזמנית. לכן פה מועיל הדין הזה של תפיסה של המוציא מחבר אבל הראיה, ופה לא מועיל כי זה קניין הגוף האמיתי.
אבל איך שלא יהיה, זה צריך להיות קשור לקניין הגוף. לכן רב שמעון חשוב לו להוכיח שהאיסור גזע ועבודה הוא קשור לדין הממוני של שבט הכהנים.
כי אם זה לא היה קשור,
לא היה קשור בכלל לדין הממוני, אלא הקדושה הייתה בגלל שזה יצא ראשון, אז
כל הסוגיה שלנו זה לא היה שייך.
עכשיו מה שהוא עושה בקטע הבא, הוא רוצה להוכיח באמת
את היסוד הזה,
שמה? שהאיסור, את הקדושה היא בגלל הממון.
כן, נכון, כן. יש ראיות מאוד מקומות בשעס, לא רק מהמקום הזה.
זה מה שעושה בשלב הבא.
נכון.
הקדושה היא בגלל ממון השבט.
כן.
וכתוצאה מזה הוא מתגלגל לכל מיני נושאים של נזיקים ושל טובת הנאה. הבנתם את מה שהולך להיות עכשיו?
כן.
אנחנו חשוב, הרב התלמד, דברתי יחד עם הרב, אם כדאי להיכנס לכל העניין הזה, כי בסופו של דבר זה הוכחה לדבר צדדי לכאורה. להוכיח את העניין הזה שהקדושה תלויה בשבט הכהנים, אבל הרב בסופו של דבר הגיע למסקנה שיש פה כל מיני יסודות בנושא של טובת הנאה, בנושא של דיני נזיקים, הרב יש הרבה מה להעיר על זה, אז חשוב לקבל גם אינפורמציה נוספת בעניין הזה. אז זה השלב הבא. אחרי זה הוא סוגר את המעגל עם השאלה שפתחנו בהם מביקורים ומכל המקומות.
אז גם ביקורים הקודם, אז הוא בקיצה בזה מצאנו פתח לחלק. ביקורים, תלוי בקניין הגוף האמיתי.
זה
כבר מפיל
את המוחר. אבל אם אני אגיע לזה רק יותר מוח. עד שהוא סוגר את המעגל פה והוא חוזר לתירות שלו, הוא נכנס פה להוכיח את היסוד הזה של ממון השבט, ואגב זה, הוא נכנס פה להרבה יסודות. הבנתם את מה שצפוי פה?
טוב. ומחר צריך לדבר על אותו שיעור. מה?
קבוצה אחרת.
קבוצה אחרת.
זה קבוצה מגנית, הם שייכים כולם לאותו שיעור.